לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חבר הכנסת יעקב מרגי משס תקף הערב בחריפות את שרת התחבורה מרב מיכאלי בעקבות דבריה הבוטים על ההלכה היהודית שאותה הגדירה כהלכה שערורייתית.
אני לא יכול לעבור בשתיקה על מה שעשתה פה השרה הכי אנרכיסטית שהייתה בתולדות מדינת ישראל, שרה פרובוקטיבית, היא לא תעז לעמוד פה וללגלג על הקוראן או על כל דת אחרת צבועה שכמותה, מרשה לעצמה לעמוד פה לומר שההלכה היא שערורייתית. חוצפה, שרה אנרכיסטית שדרדרה את השיח הישראלי, עשתה פיגוע על השפה העברית, ולצערי הרב הרבה אנשים טועים והולכים אחריה. אני חושב, תראו לאן דרדרה את מפלגת העבודה, בושה וחרפה, שמחקה למפלגת העבודה את כל ההיסטוריה המפוארת שלה.
סערת מותה של העיתונאית הפלסטינית הבוקר בג'נין. ישראל מקיימת מגעים עם הרשות הפלסטינית להעברת הקליע שהוביל למותה של העיתונאית לבדיקה בליסטית במדינה. מגעים נעשים בתיווך אמריקאי ובמסגרתם ישראל הביעה נכונות לערב בבדיקה גם גורם בינלאומי בלתי תלוי. מוקדם יותר היום, ראש המכון לרפואה משפטית בשכם שביצע את הניתוח שלאחר המוות בעיתונאית אמר כי לא ניתן לקבוע בוודאות אם היא נורתה על ידי כוח צה"ל או על ידי חמושים פלסטינים. לדבריו, אין עדות לכך שהירי בוצע מטווח קרוב. בתוך כך, עשרות פלסטינים הפגינו מוקדם יותר הערב סמוך למקום מגורה של העיתונאית בשכונת בית חנינה שבמזרח ירושלים. במקום החלו הפרות סדר והתפרעויות אלימות שכללו יידויי אבנים, חסימות כבישים ועימותים עם השוטרים במקום. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי שלושה חשודים נעצרו. צעירים קיצוניים הגיעו הערב לקבר הרשב"י במירון והחלו בהתפרעויות אלימות שכללו פגיעה ברמקולים שנבנו באתר וניסיונות להרוס את התשתיות החדשות שנבנו לקראת ההילולה, תוך כדי הפרעה לציבור המתפללים שנכח במקום. הצעירים התנגדו בכוח להוראות השוטרים, קראו קריאות נאצה לעברם וסרבו לעזוב את המקום. כוחות משטרה שהיו ערוכים במקום עצרו שני חשודים במעשים. ממשטרת ישראל נמסר כי המשטרה רואה בחומרה את התנהגותם של בורי החוק שבחרו להפר את הסדר ולסכן את ביטחונם של המתפללים. המשטרה תפעל בנחישות במטרה לאפשר את שגרת התפילות והכנות במקום ותנקוט ביד קשה נגד פורעי החוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
התחזית בחסות קמפוס לוסטיג של המרכז האקדמי לב. בואי לרכוש מקצוע פותח דלתות בלוסטיג. לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118.
מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במידות החום. ביום שישי תחול עלייה בטמפרטורות ומשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות. בשבת תחול התחממות ניכרת וישרור שרב כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
התחזית בחסות קמפוס לוסטיג של המרכז האקדמי לב. בואי לרכוש מקצוע פותח דלתות בלוסטיג. לפרנס בכבוד בית של תורה. כוכבית 3118.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
25 שנה, כל חי תמיד איתי. קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב מאזינים יקרים, הנה אנו עומדים בדיוק שבוע לפני יום עד ההילולה, ל"ג בעומר. חיכינו, ציפינו, יש לנו גם זיכרונות ואולי גם רגשות מעורבים ממה שהיה בשנה שעברה. התחושות שמתערבות עם רק ימי השבעה של אותם נרצחים קדושים באלעד, שאנחנו מכאן מוסרים את תנחומנו למשפחות האבלות. והיות והמסורת של התוכנית שלנו היא ליפול על תאריכים מיוחדים, אז שבוע הבא תוכניתנו כמובן לא תשודר. במקומה יתקיימו שידורים חיים ונקווה שרק שמחים מהר מירון השוקק. מכל מקום, כעת אנחנו עדיין בימי האבל על אותם 24,000 תלמידי רבי עקיבא, ועל הלקחים שיש לנו ללמוד מכל העניין הזה. אנחנו יודעים שרבי עקיבא היה יושב ודורש כל תגין שבתורה, ואפילו קוצו של יוד. וכשעלה משה רבנו לקבל את התורה, הראה הוא הקדוש ברוך הוא את כל הדורות הבאים. והראה לו דור, דור ודורשיו, דור, דור וחכמיו. וכשהגיע לרבי עקיבא אמר לקדוש ברוך הוא, יש לך אדם כזה בעולמך, ואתה נותן את התורה על ידי? איך זה יכול להיות? ומה הקדוש ברוך הוא עונה לו? שתוק. כך עלתה במחשבה לפני. אתה תהיה מרא דכל התורה שבכתב, והוא יהיה מרא דתורה שבעל פה. וכשראה משה תגין על האותיות, שאל, תגין אלו, מה טבען? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עתיד לעמוד חכם אחד גדול ועקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש כל תגין שבתורה, על כל תג ותג, תילי תילים של הלכות. שאלו פעם את אחד מגדולי ישראל, איך נמצאות כל הדרשות הללו היום? לא נותר לנו מהן מאומה, אנחנו לא יודעים אותם. וענה, הכל נמצא בבית הקברות, אצל אותם 24,000 תלמידים. הם נפטרו ולקחו עמם את כל הדרשות הללו אלי קבר. והכל על מה? בואו ננסה לחשוב על מה. לא היינו יודעים לעולם, אין לנו בכלל הבנה, אין לנו השגה, לא מי היו התנאים. גם לא מי היו המוראים, וגם לא מי היה הגאון מווילנה, אפילו החפץ חיים אנחנו לא ממש תופסים מה הוא היה ומי הוא היה. אבל בכל מקרה, אנחנו לא פטורים מללמוד את מה שעלינו ללמוד, כי הרי חזל הורונו ולימדונו, שכל 24,000 תלמידי רבי עקיבא נפטרו על זה שלא נהגו כבוד זה בזה. באיזה השגות, מאיזה דרגות, זה לא משהו שאנחנו יכולים להבין. אבל ברמה שלנו, בהבנה שלנו, אנחנו צריכים לקחת את הלקח, את הלימוד, על שלא נהגו כבוד זה בזה. אז הנושא שלנו היום יהיה חינוך לכבוד הבריות, וכמובן גם נתייחס לאתגר של הדור, שהוא החוצפה. כתוב כבר, בסוף מסכת סוטה, שבעקבת עד המשיכה חוצפה יסגה. ככל שאדם יותר חוצפן, יותר מעיז פנים, יותר מדבר, היום יקראו לזה אסרטיבי, זה כבר נהיה משהו שמחפשים בלוחות מודעות, דרושים, כך וכך וכך וכך, חלק מהדרושות זה גם להיות אסרטיבי. מה זה אסרטיבי? זה חצוף. חוצפה יסגה. לא רק שחוצפה יסגה, החוצפן היום הופך להיות משהו מיוחד, משהו שווה יותר, ככל שאתה צעיר יותר, ככל שאתה מעז את פניך לשאול שאלות נוקבות יותר, כך אתה נחשב יותר. מה לעשות? זו הגזרה של עקבת הדמשיכה. ואנחנו רואים את הדברים מתקיימים אחד לאחד, וזה האתגר של הדור, איך אנחנו היום מתמודדים עם חוצפה בבית. אז גם בזה אנחנו נשתדל לגוע בתוכנית הזו, ונצא לדרך, לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה. שלמה פולק הוא המפיק, פסח בגד הוא הטכנאי, אורי כהן גם איתנו כאן, ואנחנו יוצאים לדרך. אני הייתי רוצה לפתוח בסיפור שהתפרסם בזמנו. הייתה באיזושהי שכונה בירושלים, בניין מגורים, שכונה עם הרבה ילדים, והתגוררו שם זוג צעיר. זוג צעיר שנישאו לא מכבר, האישה הייתה הרה, והם מצפים לבן ראשון. ולא עלינו ולא עליכם באותו בניין, הרה בערב שבת למטה, תאונה מחרידה ונוראה, וילד בגיל 3 נדרס למוות. וההורים היו שכנים של אותו זוג צעיר, והצער היה גדול והאבל היה אדיר. עברו ימי האבל, ואחרי כמה חודשים התינוק שלהם נולד. והם מאוד מאוד רצו ותכננו כבר הרבה זמן שאם זה יהיה בן הם יקראו לו יונתן. הבעיה הייתה שאותו ילד שנפטר מספר חודשים לפני כן בבניין קראו לו יונתן, וידוע שלא קוראים שם של אדם על שם מישהו שנפטר בקיצור ימים. והם פחדו באותו בניין, נפטר ילד שקוראים לו יונתן, ועכשיו ההורים הללו רוצים לקרוא לילד הזה יונתן, הם חששו על הילד שלהם, אז הם הלכו לשאול את אחד מגדולי הפוסקים, והוא חשב וחשב ואמר להם, תראו, אני לא ממש יכול להכריע לכם בעניין, אם זה כדאי או לא כדאי, אבל תלכו לרב שלמה זלמן אוירבך. אז הוא היה בחיים, תלכו אליו ותשאלו אותו מה הוא אומר. הלכו לרב שלמה זלמן אוירבך ושאלו אותו, אנחנו רוצים לקרוא לילד יונתן, אבל לפני חודשיים, שלושה, נפטר פה ילד יונתן בבניין, האם זה לא סכנה לילד לקרוא לו בשם כזה? אמר להם הרב, בוודאי שלא לקרוא את השם יונתן. אז הם שאלו למה, הרי סוף כל סוף אנחנו לא קוראים את זה על שמו. סתם שם שבחרנו אותו, תכננו אותו עוד הרבה לפני. הוא אמר להם, לא מצד זה. הוא אמר להם, חשבתם מה הולך להיות? הילד הזה ברוך השם נולד. שנתיים, שלוש, ארבע עוברות כמו כלום. עוד שלוש, ארבע שנים הילד שלך משחק למטה, ואת קוראת לו מהחלון, יונתן, בוא תעלה הביתה, יונתן, ארוחת ערב, יונתן, לא לעמוד במדרגות, לעלות למעלה. והשכנה שלך, האם השקולה, שומעת. את רוצה שבכל פעם שתקראי לבן שלך, והשכנה שומעת, את תצבטי לה את הלב, זה יזכיר לה את יונתן שלה? מה לך לקרוא בשם כזה? אנחנו רואים את ההסתכלות שהייתה לגדולי הדורות בכל הנושא הזה שקשור לבן אדם לחברו. כמה העניין הזה היה חשוב להם בצורה שלפעמים קשה אפילו לתאר. כי אתה רואה אדם גדול, אדם שהוא תלמיד חכם, שכל שנייה שלו מנוצלת לתורה. וכמה זהירות הייתה להם בענייני בן אדם לחברו. פעם מישהו בא לרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, כבר פתחנו איתו, נמשיך בהוציא פה. הגיע אליו ואמר, הרב, אני היה צריך להתקשר לאיזה ארגון חסד, משהו ש... אז בזמנו, אם אתם זוכרים, לא היה לא מחשבים ולא טלפונים, סמארטפונים, מה שנקרא, ולא שום אמצעים אלקטרונים כמעט. בשביל להשיג מספר טלפון, היית צריך לפתוח ספר טלפונים. אז הרב אמר לו, חכה רגע, אני אנסה להשיג לך את מספר הטלפון. והרב לקח ספר טלפונים, היה פעם מי שזוכר ספר אב קרס, ספר טלפונים של ירושלים. והרב הקדיש דקות ארוכות מאוד לחפש ולחפש ולחפש, עד שהוא מצא לו את מספר הטלפון. אז אחד מבני הבית שהיה שם, אחרי שהיהודי הזה יצא, אמר לרב, הרב, אנחנו יודעים מה זה כל שנייה שלך. איזה רמה של התמדה, איזה רמה של ניצול הזמן, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה. איך יכול להיות שהקדשת עכשיו אולי 10-12 דקות לחפש לו מספר טלפון? מה, לא היה מסתדר לבד? ספר אותו בן משפחה, הרב נתן בי את עיניו בתימהון, ואמר לי, כלום אינך יודע למה נברא הזמן? למה נברא הזמן אם לא בשביל לעזור ליהודי? אני בזבזתי 12 דקות. אני השקעתי 12 דקות. אני ניצלתי 12 דקות בלעזור ליהודי. כמה אנחנו לא תופסים את זה? כמה אנחנו לא... כמה רבי ישראל סלנטר, זצ"ל, אותו סיפור מפורסם כשהיה בערב ראש השנה, הלך לכיוון בית הכנסת וכולם מחכים לו, והוא שומע תינוק בוכה מאחד הבתים, והוא נכנס, הוא רואה שאמא עזבה אותו בעגלה, כי היא רצה בערב כיפור זה היה, היא רצה לכל נדרי. אז הרב ישב, והתפלל יחיד, אמר את כל נדרי לבד, ביד אחת הסידור, וביד השנייה הוא מנענע את העגלה, עד שאמא תחזור מהתפילה. מבן אדם לחברו, זה לא רק כמו שאנשים תופסים, זה אני והשכן ממול. כי שם אנחנו מלאים באמוציות, אנחנו מלאים ברגש, מה יחשבו עליי? איך אני נתפס בחוץ? מה יאמרו? איזה מין אדם אני? אבל כשזה מגיע מולנו אל מול הילדים שלנו, אנחנו חושבים שכל הלכות בן אדם לחברו בעצם נמוגו. כאילו אין הלכות בן אדם לחברו. מותר לי לצוק עליו, מותר לי לגעור, מותר לי אולי לבייש, או לא להתייחס יפה. וזה שקר. זה בדיוק ההפך. בינינו לבין הילדים שלנו, הזהירות בבן אדם לחברו, צריכה להיות הרבה הרבה יותר גבוהה, ממה שאנחנו מדברים עם החברים בחוץ. ובדבר הזה, יש משהו שהוא באמת באמת כואב, כל מי שעוסק בחינוך, או כל מי ש... אני לא מתכוון מי שמתפרנס מחינוך, מי שעוסק בזה באמת, וחשוב לו העניין הזה, זה דברים מזעזעים מה שאנחנו רואים. נכנס מורה לכיתה. הרבה פעמים יש איזושהי תחושה באוויר, כאילו, אני הרבה, אני המורה, או המורה, זה גם מצוי אצל מורות הרבה מאוד, אני המורה, אני בעצם בא ללמד, אני בעצם בא להסביר, אני בעצם באופן אוטומטי, זה משהו שמרגישים אותו באוויר, אני הבסדר, ואלו ה-30 תלמידים שמולי, הם הלא בסדר. מה הכוונה? הם אלו שאני צריך להוביל אותם, להדריך אותם. יש סוג כזה של תחושה כאילו הם קנייני הפרטי. למה עוד לא פתחת מחברת? המורה, כי אתמול לא... מה זאת אומרת לא מצאתי? בחורה צריכה להגיע לכיתה עם מחברת. אין דבר כזה. עכשיו תצאי החוצה ותשיגי לך מחברת. הטון, תנועות הגוף, האווירה כאילו כולה אומרת, אני הפטרון, אני, נקרא לזה הצדק, היושר, האמת, באווירה זה כך, כי אני עומדת אני עומדת מול הכיתה, 30 בנות עומדות בכיוון אחד, ואני עומדת בקתדרה של המורה. אז כאילו יש משהו באווירה שאומר, אני הבסדר, אני אלמד אתכן איך להיות בסדר. וזה כל כך לא נכון. ומורה, או רבה, או מורה, שנכנס לכיתה באווירה כזו, רוב הסיכויים שיפול, ויפול בגדול, בכל הנושא הזה של בן אדם לחבר. יכול להיות מורה שעשר שנים מלמד, ושעת האבונות לא עלינו ולא עליכם שהוא צבר בבן אדם לחברו, היא אדירה מה שאדם רגיל מן המניין, מי שעובד באיזה מפעל מתכת או עץ, גם בכל שנות חייו לא יגיע לכמות כזו של פגיעות של בן אדם לחברו. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. מה אומר הרמב"ן באיגרת? ובמה יתגאה לב האדם? על מה אתה מתגאה? ואומר הרמב"ן, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. כן, כן, גם התלמידים. ולמה? מה, התלמיד הזה ילד בן 10, ילד בן 11, הוא גדול ממני? הוא עבר את מה שאני עברתי, את מה שאני למדתי? ממשיך הרמב"ן באיגרת ואומר, ואם רש הוא, רש, אתם מבינים, הכוונה היא בין בממון, בין בחוכמה, זה בעצם התלמידים שלנו, לא? הם מן הסתם פחות חכמים מאיתנו. ואתה עשיר או חכם ממנו, זו האווירה, אני המורה, אני המורה, ודאי אני יותר חכמה. אומר הרמב"ן, חשוב בליבך, כי אתה חייב ממנו, והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג, אבל אתה מזיד. כל פעם שאתה בא להעיר לילד, איזה ילד ישנוני כזה, לא יוצלח, לא עשה מה שצריך, כן הביא מחברת, לא הביא מחברת, עשה, לא עשה. תמיד תחשוב, אתה חכם ממנו, אבל הוא זכאי ממך. מישהו מאיתנו, הרבסים, המורים, המורות, יכול להגיע לאפר רגליו של ילד בן 10 על טוהר הפה שלו, על טוהר המחשבה שלו, על טוהר היצרים שלו? מישהו מאיתנו יכול להרגיש, אני שווה יותר ממנו, אני אחנך אותו, אני אראה לו מה זה, אני צריך להנהיג אותו, מה זאת אומרת, להסביר לו, ככה לא מתנהגים וכך. זו צריכה להיות הגישה שלנו? אתה חייב ממנו, והוא זכאי ממך, וגם אם הוא לא מתנהג נכון, הוא בחור בן 17, שיעור א' ישיבה גדולה. הוא שוגג, ואתה מזיד. הוא מלא ביצרים, הוא בגיל נעורים, הוא בדור, מסכן עם איזה הורים הוא גדל, וגם עם איזה מחנכים היו לו. אתה חייב ממנו, והוא זכאי ממך, זאת צריכה להיות ההסתכלות שלנו, כדי שבאמת נזכה לנהוג כבוד זה בזה. האלף בית של כבוד זה לתת תחושה של כבוד לחניך שלך. לילד שלך בבית, באיזה רשות אתה מסוגל להגיד להם יש לך, עזוב, מה אתה מבין? דלג, עזוב, אתה לא מבין בתחום הזה, מה אתה מתערב? מה אתה מתערב בשיחה של גדולים? או פתאום להתעצמן ולהגיד לו, שתגדל תבין, עזוב אותך. הגישה המזלזלת, שאנחנו לא מתכוונים לזלזל. אבל תראו בימים האלו, ומה, נראה, לא תראו, נראה כולנו מה אנחנו צריכים להתחזק בזה. על מה הלכו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא עם כל הדרשות של התגין? לא על זה שזלזלו, לא על זה שפגעו, לא על זה שביקרו, רק על זה שלא נהגו כבוד. זה בזה, בדרגה שלהם, מה שבכלל לא בתפיסה שלנו. מה נענה אנחנו? אם היינו לוקחים את הזמן הזה, את הימים הללו, את התקופה הזו, לנצל, הרי כל חלק בעבודת השם, הרי לכבד אחד את השני, אנחנו צריכים בכל השנה כולה, כל החיים. אבל כל חלק בעבודת השם, יש לו זמן מסוים שבו הוא מתרומם יותר, ששמים עליו יותר את הדגש. והנה אנחנו בשבעה הימים האחרונים, שבהם אנחנו עדיין מרוממים ומדגישים את הנושא הזה של להתחזק בלנהוג כבוד זה בזה. יש הרבה קהילות שנהגו בימים הללו ללמוד פרקי אבות, להתחזק בעניינים של מידות, של בן אדם לחברו. אז בואו ננצל את השבוע הקרוב. כל אחד יאמר לעצמו, השבוע הזה, מה שלא יהיה, אני, כל פעם שאני בא לדבר עם הבן שלי, אני מדמיין את נקודותיים, כאן תשים על הפנים של הבן שלך את הדמות של האדם שאתה מאוד מכבד. ותדמיין שזה הוא ממש, אם זה הרב שלך, אם זה סבא שלך, אם זה איזה דוד, אם זה מישהו שאתה מאוד מאוד מכבד אותו. אתה צריך להעיר לילד שיכנס להתקלח? נכון? תגיד לו את זה בצורה מכובדת. יש. כנס כבר להתקלח, יומיים לא התקלחת, אתה אי אפשר לעמוד לידך. זה צורה אחת. יש צורה שהיא עדיין מזלזלת, אולי קצת פחות. נו, עוד לא נכנסת להתקלח, תיכנס כבר, כמה אני יכול להגיד לך, זה לא נעים. או, שאתה מסתכל לבן בעיניים, אפילו נותן לך חצי חיוך ואומר לו, יוסי, עכשיו אתה נכנס להתקלח, כי חייבים. לא, אני לא רוצה לשמוע שום מילה. עכשיו נכנסים להתקלח. אתה יכול לעמוד על שלך, אתה מחויב לעמוד על שלך, אבא מחויב למשמע את הילדים שלו. בצורה מכבדת. אותו דבר אם אתה רבה בכיתה, ותלמיד לא הכין שיעורי בית, בפעם העשירית, במקום להגיד לו, אז מה אתה עושה בבית אחרי הלימודים? לא היה לך זמן, לא הספקת, לא זכרת, ולשחק בגיימבוי זכרת, ולצאת עם האופניים זה כן זכרת, נכון? תקשיבו טוב, אין שום היתר בעולם לדבר בשפה הזו לתלמידים. ואל תרמו את עצמכם של איזה לצורכי חינוך, זה שטויות. אתה רוצה באמת לחנך? תסתכל על הילד ותגיד לו, ישראל כה, זו פעם עשירית שלא הכנת שיעורי בית, אני לא מוכן לקבל את זה. כל מה שאתה מספר, שכחת, לא שכחת, זה לא מקובל עליי. 10 פעמים לא להכין שיעורי בית, זו הגזמה. עכשיו אני מבקש שתשב פה על חשבון ההפסקה, תשלים את שיעורי הבית. אתה אומר לו את מה שאתה צריך להגיד, אתה מחנך, אתה עומד על שלך, ואולי אפילו מעניש. אבל אתה לא יורד על האישיות שלו, אתה לא משפיל אותו, אתה לא גורם לו להרגיש רע עם עצמו. שלא נהגו כבוד זה בזה. אחרי ההפסקת פרסומות הקרובה, אנחנו בעזרת השם נדבר גם איך אנחנו, עכשיו נגענו אולי בנקודה של מה היחס שלנו כלפי התלמידים, כלפי הילדים, אבל איך אני מחנך את הילד שהוא עצמו יכבד את השני, שהוא עצמו ינהג כבוד זה בזה. כמה פעמים משפחות נקראות על הדבר הזה, שהאחים לא נוהגים כבוד זה בזה, רבים, צועקים, משפילים אחד את השני, ההורים לא יכולים לראות את זה. איך בזה אנחנו מטפלים? וגם כמו שהבטחנו להתייחס לסוגיה הזו של החוצפה, חוצפה יסגה ואיך מתמודדים עם זה. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נשוב, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, זה קורה. אירוע הסיום החגיגי של שבוע ההייטק החרדי. שידור חי של 4 שעות ממלון רמדה בירושלים, ועל במה אחת בחירי עולם ההייטק ואישי הציבור. וגם בחירת חברת הסטארט-אפ של השנה. רוצים להשתתף באירוע? הרשמו עכשיו במייל 22@strudel93fm.co.il או באתר כל חי. אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עצמך להפיל אותה עמותה. קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני, המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
ברכת גדול הדור, שר התורה רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בני חיי ומזוני רוויחי, לכל השותפים והמסייעים להכנסת אורחים רשב"י מירון, הצטרפו עכשיו לברכתו של שר התורה ולהגרלה הגדולה, כוכבית 4520, כוכבית 4520.
בדקתי ומצאתי, אני מאמין. ספיריט בר שבת, בר המים המתקדם בישראל נקודה. הצטרפו לאלפי המשפחות שבדקו, ישבו ובחרו לא להתפשר, וטענו משף המים צלולים וטעימים בזמינות מלאה, בשבס קוידש ובכל השבוע. הזמינו עכשיו כוכבית 2161. ככה שותים מים.
בר המים ספיריט שבת, כוכבית 21, 61.
סבתא, מתי תלמדי אותי את המתכון שלך לחלות?
עוד רגע נחמי, אסיים להגיש את הבקשה למענק עבודה ומיד אלמד אותך.
בת 60 עד 62, שכירה או עצמאית, מושפעת מהעלאת גיל הפרישה, ייתכן שמגיע לך מענק עבודה. בעקבות עליית גיל הפרישה לנשים, הורחבה זכאות למענק עבודה. היכנסי כבר עכשיו לבדיקת זכאותך ולהגשת בקשה באתר רשות המיסים. אל תוותרי על המענק שמגיע לך. מוגש מטעם רשות המיסים.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
מכבי שלי, הביטוח הכי משתלם בישראל. רוצים גם אתם לקבל יותר? משרד הבריאות קבע, התמורה הגבוהה ביותר לתשלום היא בביטוח של מכבי.
יש קופת חולים ויש מכבי, יש קופת חולים ויש מכבי.
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת. בעזרת תרומתכם, עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ובחלק הזה של התוכנית, אנחנו רוצים לנסות להתמודד עם הסוגיה הזו. איך אנחנו מחנכים תלמידים, ילדים, לדרך ארץ, לנהוג כבוד זה בזה. כמה פעמים הורים באמת, הורים מקסימים, חיים באהבה ואחווה ושלום וראות ביניהם, אבל בין הילדים, סנאות, תגרות, אי אפשר, איך אמר לי זה הורי אחד, אני לא יכול לעלות איתם לאוטו, לא יכול לעלות איתם לרכב, זה מריבות, מי יישב ליד החלון, מי זה, למה זה ישים את החגורה, אני רוצה את זה, המסגן עליי, אני לא רוצה לשמוע את השיר הזה, אני רוצה שיר אחר. אומר לי, מעדיף ללכת ברגל, לא רוצה לעלות אותם לאוטו. או כל הזמן רבים על המשחקים, ולפעמים באמת נקעה נפשנו מהדבר הזה. אז נכון, הסוגיה הזו היא לא רק סוגיה של איך אני מחנך את הילד לכבד ולנהוג כבוד זה בזה, זו גם סוגיה שקשורה למשמעת, עד כמה הסמכות ההורית בבית היא סמכות, ועד כמה כשאני אומר לילד ברכב, אתה יושב כאן ואתה כאן, אני באמת יכול לאכוף את זה ולא לתת מקום בכלל לכל האמוציות והצעקות של הילד. אז נכון, זה גם קשור, תראו, בחינוך, הרבה מאוד חלקים נושקים גם לציר הזה של המשמעת. אבל היום אני פחות, אולי נתייחס קצת, אבל פחות נדבר על המשמעת, יותר על איך לחנך לנהוג כבוד זה בזה. פעם, מי שזוכר, לפני 25 שנה, כשהיינו ילדים, היה חשוב מאוד מאוד להורים, באופן טבעי. אני חושב שזה היה אצל רוב ההורים, אני לא... אולי אני הייתי ילד ולא תמיד ממש זוכר, אבל זה משהו שהרגשנו אותו באווירה, גם כל החברים, כולם, הרגשנו את זה באווירה. היה חינוך לדרך ארץ, מה אני מתכוון? היום אמא נכנסת עם הילדים שלה למכולת, שעת צהריים, חום, אם אתם גרים בבני ברק בכלל, הכל דביק, שעות מאוד קשות, הבעל נמצא בכולל או בעבודה, היא צריכה לצאת עם הקטנים, עכשיו לאיזה גינה, לשבת איתם שעתיים, שלוש, איך שהוא למתוח את הזמן, להביא אותם הכי עייפים בביתה, מקלחות, ארוחת ערב ולישון. נכנסים למכולת, קונים קרטיבים, ארטיק קרח. עכשיו הילדים יוצאים עם הארטיק, פותחים את העטיפה. מה קורה עם העטיפה? יש הרבה הורים שנותנים לזה פשוט להיזרק ברחוב, כמו כלום, כאילו באופן הכי טבעי בעולם. פתח את הארטיק, הוא זרק את העטיפה, וממשיכים ללכת לכיוון הגינה. אני זוכר שפעם הייתה הקפדה מאוד גדולה על הדבר הזה, שלא נזרוק העטיפה ברחוב. כן? יושבים ברכב. ילד נתקע עם איזה שקית של ממתק שהוא סיים. מה הבעיה? בשיא הפשוט, פותח את החלון, זורק מהחלון, זה, מבחינתו זה, אופ, זה פשוט נעלם. גם היום, יכול להיות מצב שהורי אומר לילד, אומר, אבא, זה שקית מלוכלכת עם שמן, מה אני עושה עם זה? נו, תפתח, זורק מהחלון. זה לכאורה דברים קטנים. לכאורה דברים קטנים. אבל הם מייצרים אווירה סביב הילד, אווירה של מתירנות, של פורקן. לא מתאים לי, אני חלוך הזה בעיה. תזרוק, תעיף, כאילו, מה אתה חושב, על מה יש עוד לחשוב פה? הלו, זה הרחוב, מה הבעיה? בעצם כל הרחוב הוא פח זבל אחד גדול. זה לא משהו שילד מבין בשכל, כי בבית, אולי הוא לא יזרוק על הרצפה, הוא ישים בפח. אבל האווירה שברגע שהוא יוצא מהבית, כביכול שם החוקים רופפים יותר, הגמישות הרבה יותר רחבה, זאת טעות. זה לכאורה מעשה קטן שילד מתרגל אליו, אבל זה ישפיע עליו אחר כך לא לנהוג גם כבוד זה בזה. כי אם אתה מסוגל לזרוק, וזה בכלל לא בראש שלך, שיש מנקה שמגיע כל בוקר והוא עובר. כך אני זוכר כשהיינו ילדים, כך היו מסבירים לנו. לא, אתה זורק את העטיפת הסוכריה שלך על המדרכה. זה לא נעלם לבד. עובדה שאתה מחר בבוקר עובר, ואתה לא מוצא אותה. אתה יודע למה? כי היה פה פועל שאסף את הלכלוך. וכל מה שאתה זורק, אני זוכר, אז היום אומרים לנו, לא תרדו בו בפרך. אני לא יודע, היום זה אולי כבר יהודים פחות עובדים בעבודה הזו, אבל אז היו יהודים. לא תרדה בו בפרך. כל פיסת לכלוך שאתה מוריד ברחוב, מישהו אחר בסופו של דבר אוסף אותה. ואם אתה גר באזור חרדי, מה עם חילול השם? מה עם זה שיגידו שהגינה הציבורית של האוכלוסייה הזו והזו, הכי מלוכלכת? למה? וישנם הרבה הרבה מהציבור שלנו, שברוך השם יש הרבה ילדים, ולא פשוט, אבל גרים בערים מעורבות. לא עיר שכולה חרדית, ערים מעורבות. והעירייה זה עירייה חילונית. עכשיו, אותו עובד עירייה, הוא עובד גם בגנים שלנו וגם בגנים שלהם. אני מתכוון לגינות הציבוריות. מה הוא אומר על הגינות שלנו? מה הוא אומר על הגינות שלהם? אז נכון, אצלנו יש הרבה יותר ילדים, קשה יותר, הכל טוב ויפה. אבל יש כאן גם סוגיה של חילול השם. עצם זה שילד זורק נייר ברחוב, ולא עוצר רגע לחשוב, רגע, מי אוסף את זה? זה אחר כך קורה גם בבית. זורקים בגדים, כן בסל כביסה, לא בסל כביסה, נפל, התלכלך, מה זה משנה, הרי הוא פותח את הארון ומוציא חדש. רגע, אבל מהכביסה לארון, כמה האמא שברה את הגב על הדבר הזה? הוא בכלל לא מודע, ובצדק, זה, הוא באמת לא מודע, זה לא בעולם שלו. לכן אני נותן פה בסוגריים המלצה. מאוד 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 כדאי לקחת את הילדים כשהם מגיעים לגיל 10, אני יודע, כל פעם שאני אומר גילים בתוכנית, אל תתפסו, אין בזה כללים ברורים. בערך, נניח, התפתחות של גיל 10. לקחת ילד ולומר לו, בני היקר, היום אני רוצה שאתה באופן חד פעמי, אל תדאג, זה לא הולך להיות התפקיד הקבוע שלך, באופן חד פעמי אני רוצה שהיום אתה תלווה אותי בנושא הכביסות. אתה רואה, הנה סל הכביסה. עכשיו צריך להוציא רק את הגרביים שלך. בוא תוציא. פתאום הוא רואה כמה זה קשה, כשלא ממיינים. כשלא שמים בסלסלות נפרדות, שצריך עכשיו להוציא רגע, זה גרב כזו, זו אחרת, רגע, זה להרתחה? לא, זה לא להרתחה. רגע, זה כהה, זה בהיר? שיבין כמה מחשבה מושקעת בזה. כמה קשה להתכופף לעשות את כל זה. עכשיו צריך להכניס למכונה. אחר כך לחכות עד שזה יוצא. לתלות את הכביסה הזו, למתוח כל גרב וגרב כדי שתתייבש בזמן. אחר כך למצוא את זוגות הגרביים, לחבר אותם ביחד, לעטוף, להכניס למגירות, לארון, שילד לפחות יהיה מודע, מה התהליך שהגרב שלו עוברת מהרגע שהוא זרק אותה בחדר על הרצפה, ועד שהיא חזרה נקייה, נעימה, ריחנית, לארון הבגדים שלו. אם אדם לא ידע, איך אתה מצפה ממנו שיכבד, שיחשוב בכלל, זה הרי לא בעולם שלו. בעולם שלו הוא זרק את הגרביים בחדר, וזהו, מחר הוא מוציא חדש. אז אני לא מעודד עכשיו להתחיל לקחת את הילדים כסחרים שלנו, ובמקום לקחת עוזרת בית, פשוט להטיל את הכל על הילדים. למרות שחשוב מאוד 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 שלכל ילד תהיה איזושהי אחריות בבית, איזשהו תפקיד אחד, מוגדר, לא כבד מדי, וגם לא מאוד מאוד קל שהוא בכלל לא מרגיש שהוא עושה משהו. משהו ברמה מאוד בינונית. שילד יישא בעול, זה חשוב. אבל כשילד רואה מה האמא עוברת, ומעט לעת אנחנו חוזרים לו על הדבר הזה, פתאום הוא מתחיל יותר לכבד אותה גם. יותר להעריך את מה שקורה כאן. תופעה מאוד מצויה, בעיקר אצל בנים. פותח את הארון, הוא רואה ערימה של חולצות מגועצות או מקופלות בצורה יפה, הוא רוצה את החולצה האמצעית, מכניס את היד, שולף מבין כל הערימה, 10 חולצות נוספות מתפרקות לגמרי מהקיפול. מה אכפת לו? הוא שלף את מה שהוא רצה. שבי איתו פעם אחת, ותראי לו מה זה לקפל חולצה חולצה. תעסיקי אותו בקיפול החולצות. עכשיו בסידורן בארון. איך לסדר אותם כמו מגדל ושלא ייפלו? עכשיו גם תדריכי אותו, איך מוציאים חולצה מהאמצע בלי לפרק את כל המגדל. ילד שיעמל, זה ילד שאחר כך נזהר יותר במאמצים שאימא שלו השקיעה. אותו הדבר לגבי לזרוק לכלוך ברחוב, מה שדיברנו, לזרוק מהחלון של הרכב. תבין שיש מישהו שאסף פה, יש מישהו שעשה את זה. אני מאוד מציע למנהלי מוסדות, מנהלי תלמודי תורה, בבתי ספר, אני יודע שיש כאלו שכבר נוהגים בזה. מאוד מאוד מציע לעשות תורן שבועי לניקיון חצר. תנקה את החצר, תראה מה זה. ילד פתאום נתקל בים של עטיפות ארטיק. למחרת, אחרי אותו שבוע שהוא היה תורן חצר. הוא יראה ילד שזורק עטיפה, הוא יאיר לו באופן טבעי. כי הוא יודע מה זה לאסוף את זה. אנחנו היום לצערנו הרב חסרים מאוד 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 את אותו חינוך, נקרא לזה שהיה פעם. את אותה זהירות שהייתה פעם. אני זוכר כילד, איך אנחנו ננזפנו על ידי ההורים, אם לא אמרנו בוקר טוב לנהג האוטובוס, וכשירדנו לא אמרנו לו תודה רבה נהג. ננזפנו על זה ממש. מה, אתה לא בן אדם? תגיד בוקר טוב. היום, שמישהו יגיד לך בוקר טוב, הוא צריך להיות או מובטל, או זכה בפייס. אבל אדם עסוק, ירני, שיש לו 1001 דברים על הראש, מי יגיד לך בוקר טוב? פעם היית שואל בן אדם, מה העניינים? הוא היה עוצר לשלוש דקות, ומספר לך מה העניינים. מפרט, מסביר מה עבר עליו, מה קורה עם הילדים, איך אשתו מרגישה. והצד השני היה מאזין, היה מקשיב, שלוש דקות. כי באמת הוא התעניין. היום אם אתה שואל בן אדם, מה המצב, מה העניינים? אם הוא באמת יתחיל לענות לך מה נשמע, ולא יגיד מהר, ברוך השם. אוי ואבוי מה שיקר, נו תגמור כבר, אני לא באמת שאלתי מה, לא באמת אכפת לי מה שלומך, זה רק מטבע לשון. כל הדברים הללו מובילים אותנו לא נהגו כבוד זה בזה. זו האמת. זו המציאות. כדאי מאוד מאוד להעמיד את הילדים מדי פעם גם בצד השני של המתרס. שירגישו, שיחוו מה זה לנקות, מה זה לחבס, מה זה לסדר. יתחילו יותר לנהוג כבוד. לא רק כלפי ההורים. גם זה בזה. עכשיו עוד דבר אחד. הרבה פעמים הורים מתלוננים על זה שיש קנאה בין האחים. רבים כל הזמן. כל הזמן חייב לקחת, חייב למשוך, חייב לעשות. כל הזמן רבים על המשחקים, כל הזמן רבים על המעמד. שלא לדבר על בית שבו פתאום נכנס תינוק חדש הביתה, ופתאום הקטנצ'יק הזה גונב לגדול ממנו את כל תשומת הלב. פתאום אמא לא יכולה לדבר איתו, היא צריכה להכיל את הילד, צריכה לטפל בו, לחתל אותו, פתאום היא משתיקה את הגדול יותר. היא עושה לצריך לישון. הוא בלול. מי זה הבן אדם הזה שבא לקחת לי את המקום? הילד מתקומם. המשל הדבר הזה הוא משל הכיסאות. יש לנו נניח 4 סוגים של כיסאות. כיסא אחד הוא כיסא פלסטיק. הכיסא לידו הוא כיסא מעץ. הכיסא השלישי הוא כבר כיסא עם ידיות, מרופד. הכיסא הרביעי נניח זה קורסה של ממש. אז במשל, שייך שתהיה בין 4 הכיסאות הללו, קנאה. כי הפלסטיק יגיד, מה אני, רק לוקחים אותי לטיולים, זורקים אותי בשמש, בבוץ, אני נשכח מחוץ לבית. אבל אתה כיסא מעץ, אתה שמים אותך בבית המדרש, זה כיסא. והכיסא מעץ, מה יאמר? אני רק שמים אותי פה בבית המדרש, אבל לא נותנים לאדמור לשבת על הכיסא. האדמור, עכשיו הכיסא מרופד, אני מקנה בכיסא המרופד. כאילו שייכת ביניהם איזושהי קנאה, נכון? והספה אומרת לשלושתם, מה, אני קורסה, אני חשובה, שאני בסלון, אנשים, אתם, מה אתם? כל הקנאה הזו ביניהם והמריבות, שייכות רק אם אנחנו 4 כיסאות. אבל אם היה פה כיסא, ולידו שולחן, וליד זה מעברר, האם שייך ביניהם קנאה? מה הכיסא יגיד לשולחן? למה כותבים עליך? למה מניחים עליך ספר ולא עליי? אני מבין שאני משהו אחר. ומה השולחן יגיד לכיסא? למה אצלך יושבים ועליי לא יושבים? נכון, כי אנחנו דברים שונים לגמרי. והמעברר הוא ממש משהו אחר לגמרי. היות וכך, לא שייך שטיפול ביניהם קנאה. הנמשל הוא ברור. יש לנו 3, 4, 5 ילדים בשכבת גיל דומה. פתאום האמא מתייחסת לילד אחד או לתינוק שנולד, כמו שאמרנו. השני קופץ. מתייחסת לשני, השלישי קופץ. מתחיל בלגן. למה? למה מתפתחת הקנאה? השנאה הזו, התחרות, מה? הציור שלה והציור שלי לא יותר טוב, ואני ותמיד היא ואני. למה זה מתחיל? בגלל שילד רואה את עצמו ככיסא בין ארבעה כיסאות. אני כיסא כזה, הוא כיסא כזה, אבל הוא מרופד יותר, לפחות כך בעיניים שלי. אז אני מקנא בו, אז אני רב איתו, אז אני שונא. אבל אם אנחנו ההורים היינו משכילים לקחת תכונה אחת ייחודית שיש לי בכל ילד, לדוגמה, יוסי הוא הילד הכי חרוץ במשפחה. הוא באמת הכי חרוץ. אני לא ממציא לו תכונה, לא מדביק לו תכונה שלא קיימת בו. זה באמת תכונה שקיימת בו. לעומת זאת, רותי היא הילדה בעלת החסד הכי גדולה של הבית. אין דבר כזה שמישהו תקוע במקלחת, צריך משהו, מגיב, ותהיה הראשונה שרצה. נכון שבסוגריים אני אומר שהיא בעייתית בעוד 10 תחומים אחרים, אבל בזה היא נפלאה. זה באמת תכונה שמאפיינת אותה. ומה עם דוד? דוד אומנם אין בו את כל התכונות הללו, אבל הוא ילד של אמת. אף פעם לא משקר. אם הוא עשה משהו לא נכון, תמיד מודה על האמת, דובר אמת בלבבו. אנחנו כהורים צריכים לסגל את זה עכשיו לא כפרויקט, אלא כדרך חיים ממש. דרך חיים היא מחוץ לכל השבחים שאתה נותן לילדים, מכל מה שאנחנו מדברים תמיד על העידוד, על האווירה הטובה בבית, מחוץ לכל הדברים הללו, צריך לזכור לקחת תכונה אחת ייחודית לילד, שהילד מודע לה ומאמין בה, ולהעצים אותה מאוד. אז נניח שיום אחד, אני החמאתי לרותי על זה שהיא טובת לב, והיא הראשונה בחסד בבית. פתאום יוסי אומר, רגע, ומה הייתי? מה אני? יוסי, אתה הילד הכי זריז בבית. אין זריז ממך. אין מישהו שמבצע דברים יותר מהר ממך. אתה מיוחד. רגע, ודוד אומר, ומה הייתי? אתה? יש לך מעלה גדולה מדובר אמת בלבבו? אתה ילד של אמת. כמה שמחה יש לנו בך. זאת אומרת, כל ילד מרגיש שיש תחום מסוים, מידה מסוימת, מקום מסוים שאין לו מתחרים, אפילו לא בכיוון. הוא כביכול מתייחד במשהו אחד שהוא הופך להיות מין אחר מהאחים שלו. אז גם כשנולד תינוק חדש בבית, וגם כשפתאום אמא נתנה יותר יחס לזה או לזה, לא קורה שום דבר, לא טיפול שנאה ביניהם. כי זה יודע, אני שולחן, וזה כיסא, והוא מעבר, כל אחד יש לו מקום אחד מרכזי, שאין לו בו מתחרים. זה באמת משדרג את הבית. טוב, האמת היא שעוד רצינו להתייחס גם לנושא של התמודדות עם חוצפה, אבל את מה שהרצון שלנו חושק, הזמן באמת עושק, ואנחנו כבר מגיעים לסיומה של התוכנית, אז נודה. לעוסקים במלאכה, תודה רבה לאורי כהן, תודה רבה לפסח בגד, תודה לשלמה פולק, אם ירצה השם, נשוב ונשתמע בעוד שבועיים מהצד השני של ההילולה. עד אז, המשך ההזנה הרבה לרדיו קול חי ולילה טוב.
same feet say khabish bilay li yira go wa nu say צורכה בשבילו אליון שאין כל מלוך ובריאו שאין כל מלוך ובריאו יכול להישאר צורכה בשבילו אליון שאין כל מלוך ובריאו שאין כל מלוך ובריאו יכול להישאר
כל זמן מוידי אני אלי קאי אלי קאי נשומו נשומו שנוסעתו בי נשומו שנוסעתו בי תהוי רואי אלי קאי נשומו נשומו שנוסעתו בי נשומו שנוסעתו בי תהוי רואי כל זמן כל זמן כל זמן שהנשומו בקיר בי כל זמן מוידי אני אלי קאי שיאני שומו בקרבי כל זמן מוידי אני אלי קאי מוידי אני מוידי אני מוידי אני מוידי אני מוידי אני אלי קאי כל זמן
כל חי תמיד איתי כל חי
כבר 25 שנה כל חי